טוב, בואו נפתח בראשונה לפטרוס, פרק חמישי. ראשונה לפטרוס, פרק חמש, בעברית זה עמוד 438, ונקרא שני פסוקים לערב, 7 ו-8. ראשונה לפטרוס, פרק חמש, פסוקים 7 ו-8. סליחה, שמונה ותשע. התעוררו, שקודו, כי מריבכם השטן משוטט כאריה שואג ומבקש את אשר יבלה, ועמדתם נגדו חזקים באמונה, ודעו כי עינויים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם. כפי שאתם שמים לב, התיאור של פסוק 8 הוא פסוק תיאור מאוד מאוד דרמטי. פטרוס קורא לנו לעמוד על המשמר. למה? השטן משוטט כמו אריה שואג כדי לבלוע כל אחד מאיתנו. חשבתי בכל זאת להמחיש קצת מה זה אריה שואג. מצאתי סרטון קטן של 80 שניות, קצר. יציק, אם תוכל לחבות, תתרשמו טיפה, תעביר טיפה את הווליום אל חנן, שיוכלו גם לשמוע את השאגות של אריה. בואו נראה אם זה עובד. תסתכלו. טוב, התרשמתם קצת. נראה שהאריה רעב, והוא מאוד היה רוצה לאכול ארוחה בשרית טובה, אבל הוא לא מצליח. שים לב שהרשת הזאת מפרידה בינו לבין הבן אדם סנטימטר אחד. אני חושב זה קצת ממחיש את הרעיון על השטן שכמו אריה, וכמה חשוב לעמוד נגדו עם הרשת ביטחון הזאת שלא יוכל לפגוע בנו. זה הרעיון הכללי. עכשיו בואו תסתכלו, יש כאן שני פסוקים. בפסוקים האלה, בפסוק 8 מתואר את פעולתו של השטן, אריה שבא לטרוף, לבלע, להרוג, בלי רחמים. בפסוק הבא 9, פטרוס כותב לנו איך לעמוד מול השטן, להתמודד נגדו. אלה שני נושאים. כיוון שבעיני הנושאים האלה מאוד חשובים, מאוד עקרוניים לכל אחד מאיתנו, אני חשבתי ערב לדבר רק על פסוק 8. איך השטן פועל על הדרכים שלו? בעזרת האל, בעוד שבועיים נדבר על הדרכי העמידה שלנו נגד השטן. שני הנושאים האלה מאוד מאוד חשובים. עכשיו, איך הייתי קורא לכל הכותרת של הנושא שלנו? אני בחרתי בשתי מילים, זה מלחמה רוחנית. כולם מסכים, מלחמה רוחנית. פה פטרוס כותב רק שני פסוקים. אתם זוכרים איפה בברית חדשה יש פירות רב יותר של מלחמה רוחנית, באיזה איגרת? זוכרים? בואו תפתחו איגרת אפסים, פרק ו', חשבתי לקרוא כדי שיהיה לנו את הרקע הכללי על מה מדובר כאן. אפסים, איגרת על האפסים, פרק 6, נקרא מ-10 עד 18, תשימו לב, אני מקווה שאתם מכירים את הפסוקים האלה. אוקיי. אלה אפסים, פרק 6, פרק ו', מפסוק 10 עד 18. תשימו לב טוב מה כתוב כאן. חכה רגע שרבקה תמצא, בסדר? אפסים. עוד שנייה. וכאן. תפיל לשני רגע, זה התורה שם? בצד, בצד? כן, זה. או. תני לה רגע אחד, כן, שתוכל לעקור. אפסים. אפסים פרק 6. בסדר? אוקיי. אוקיי, פרק 6, מ-10 עד 18, אני אקרא בכל עם. סוף דבר אחי, חזקו ואדוננו ועוז גבורתו. לבשו כלי נשק אלוהים למען תוכלו עמוד נגד נכלי השטן, כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים, עם המושלים בחשקת העולם הזה, עם הרוחות הרעות אשר במרומים, על כן, החזו בכלי נשק אלוהים, למען תוכלו לקום ביום הרע, ולמלא צבאכם ולעמוד. עמדו נא חגורי מותניים באמת, ומלובשים בשריון הצדק, ורגליכם מונעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום, ועל כל אלה תפסו את מגן האמונה, אשר תוכלו לכבוד בו את חיצי הרשע הבוהרים, וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלוהים, והתפללו תמיד, בכל עת, בתפילה ותחנונים ברוח, ושקדו והתאמצו על זאת להתיר תמיד בעד כל הקדושים. יש כאן תיאור מפורט. מה זה מלחמה רוחנית? תראו, אני רוצה להגיד לכולנו, כמה חשוב שנבין על מה מדובר. למה זאת מלחמה מיוחדת? מה המאפיינים שלה? מי שרואה אותה בעיניים שלו? אף אחד. היא לא נראית. היא גם לא נשמעת. מתי היא מתקיימת? כל הזמן. אתם יודעים, לעמוד על המשמר כל הזמן זה מאוד לא פשוט. אנחנו מדברים על מלחמה בלתי נפסקת של השטן עם השדים שלו, כל המלאכים הרעים, בראש וראשונה נגדנו המאמינים ישו. מלחמה מאוד מאוד רצינית. והשטן מחפש כל הזדמנות כדי לפגוע בכל אחד מאיתנו שנבין את זה. הוא כאילו מעבר לפינה רק מחכה לתקוף. אם אנחנו ערנים ומבינים מה קורה כאן, באמת אנחנו נשים לב ונהיה ערנים. אני לא מקנה במאמין או מאמינה שהם לא נזהרים. אני לא מקנה בהם. ההתקפה יכולה להיות מאוד קשה, והייתי אומר מאוד הרסנית. עכשיו תשים לי שבתיאור הזה השטן מתואר כאריה. אריה הוא מלך החיות, אנחנו יודעים, יש לו עוצמה אדירה. ראיתם פה אריה שוקל יותר 200 קילו. לשום בן אדם אין סיכוי להתמודד איתו, חוץ משמשון הגיבור. אבל זה עוצמה אדירה, יש לו כוח אדיר. עם השאגות שלו מקפיא את הדם. וכך הוא מתואר בניסיון שלו לפגוע בנו כל הזמן. פשוט להרוג אותנו באופן רוחני. זאת המטרה שלו. עכשיו, אני חשבתי לקחת דוגמה מכתבי הקודש שכולנו מכירים, להבין את העוצמה שבה השטן פועל נגד אדם ירא אלוהים. מי שיכול לנחש למה אני מתכוון? נכון, איוב. אני חושב שאיוב זה דוגמה טובה במיוחד, ואני אזכיר בקצרה, לא נעבור לכל הפסוקים. איוב, איש תם ישר, ירא אלוהים, שר מרע, ממש אדם צדיק, אין ספק. אלוהים ברך אותו בצורה בלתי רגילה. שבעה בנים, שלוש בנות, בקר, צון, גמלים, היה לו כל טוב בשפע רב, ברכה לא תתאו. וכשהשטן בא לפני אלוהים, אלוהים מתגאה באיוב, ראית איזה בן אדם זה? אין כמוהו. מה אומר לשטן? טוב, זה לא חוכמה, אתה מברך אותו בכל דבר. בוא, תפגע בו, ותראה שהוא יקלל אותך. טוב. אלוהים מוכן לאפשר לשטן לפגוע באיוב. איזה מכות. פשוט קשה לתאר. הוא יושב בבית, הכל שלב רגוע, פתאום מגיע בן אדם. מה הוא מספר? באו שודדים, תקפו את כל הבקר, את האתונות, לקחו אותם והרגו את כל הנערים ששמעו עליהם. הוא עוד לא מספיק לגמור, בא אחד אחר, אומר, אש ירדה מהשמיים, שרפה את כל הכבשים, כולל הנערים שהיו אתם ביחד. הוא עוד לא גומר לדבר, בא אחר, אומר, גנבים באו, לקחו את כל הגמלים שלך, היו לו הרבה גמלים, והרגו את כל אלה ששמעו עליהם, ואני היחיד שבאתי לספר לך מה קרה. הוא עוד לא גומר, בא הרביעי, ואומר את הבשורה הכי קשה. כל הילדים שלך ישבו בבית, אכלו ושתו, באה רוח חזקה, הבניין קרס, כולם נהרגו. מי מסוגל להתמודד? הכל הלך לו. הילדים, כל הרכוש, המקנה, הצון, הבקר, הכל נגמר, לא נשאר כלום. האם איוב נשבר? לא נשבר. אמר, רק את הטוב נקבל מאלוהים, את הרע לא נקבל. הוא נשאר חזק. אבל השטן לא מרפא. אומר לו, אלוהים, טוב, פגעת בכל מה שלו, אבל תפגע בו עכשיו, בעצמו, בגוף שלו. אלוהים מרשה לשטן. איזה פגיעה. אתם זוכרים מה הוא חטף? שכין רע. מקודקוד עד כפות הרגליים. מי שיודע מה זה שכין, זה מין הבאבועות כאלה, שגורמות לגירוד מטריף. כתוב שאיוב לקח כזה חרס להתגרד בו, הוא השתגע. שפעל הבאבועות, רוח יודע קצת מה זה, התחושה הזאת, זה משהו לא יתואר. האם השטן יציע לשבור אותו? הוא לא הצליח. נכון שאיוב היה לו קשה מאוד, ואתם זוכרים, הוא קילל את היום שבו הוא נולד. זה לא פשוט. מה נשאר לו? רק למות. לא נשאר לו כלום. אבל איוב החזיק מעמד. הוא גם לא הבין למה זה קרה. לא הבין. מה אני רוצה להראות לך? אני מראה כאן דוגמה שהשטן תוקף. הוא רק חיכה להזדמנות לטפל באיוב. הייתה לו מטרה מאוד פשוטה. לגרום לכך שאיוב יפעל נגד אלוהים, יקלל אותו וינטוש אותו, שיעזוב את אלוהים. זאת הייתה המטרה. תודה לאל, במקרה של איוב הוא לא הצניח. למרות ההתקפה הנוראית עליו. ואנחנו באמת רואים כאן איזה עוצמה יש לשטן. זה משהו לא יתואר. גם להוריד אש מהשמיים, לשרוף שם את כל הצון עם הנערים, את כוחות על-טבעיים. אלוהים הרשה לו, בכל אלוהים הרשה לו. למה אני אומר את זה? אתם זוכרים את המקרה של פולוס? איך השטן טיפל בו? זוכרים אולי? מה הוא נתן לו? קוץ בבשרו. תראים, כל אחד שנכנס לו קוץ, יודע כמה זה מטריד ומציק, רק רוצים להוציא את זה. ולפעמים קוץ קטן, משגע את הבן אדם, זה מפריע לו כל הזמן, לא משנה מה הוא עושה, למרות זה משהו קטן. לפולוס הייתה בעיה. הוא שלוש ביקש מישוע שירפא אותו, יסיר, לא יודעים מה זה בדיוק, איזה מום, פגם, נחות, לא ברור. למה שטן הביא את זה עליו, על פולוס? מה דעתכם? להבנתי מאוד פשוט, כדי לעצור אותו, שיפסיק לבשר את בשורת ישוע. זו הייתה המטרה שלו. עכשיו בעל מום, איך הוא ימשיך לבשר? אנחנו יודעים שישוע השתמש בזה, לאיזה מטרה אתם זוכרים? כדי להשפיל את פולוס שלא יתגאה ברוב גודל החזיונות שהוא ראה ברקיע השלישי. אז הוא פגע בו בעוצמה, הוא רק מחכה לפגוע במאמינים, לעצור ולגרום לכך שהם יתרחקו מאלוהים. והוא לא בוכה בשום אמצעי, יש לו, אמרתי, יכולת עצומה. אני רוצה להדגיש, אשר ראינו, שכל מה שהשטן עושה זה ברשות של אלוהים, חשוב שנבין את זה. ולפעמים אלוהים מרשה לו לעשות דברים קשים. זאת עובדה. עכשיו, למה אני אומר את זה? אנחנו צריכים לצפות שאולי בחיים שלנו אלוהים יחליט כמה לאפשר לשטן לפגוע בנו. אלוהים יחליט. ותרשו שמישהו מאיתנו פתאום הבית שלו נשרף. יכול להיות. תרשו רגע, מאמין פתאום אומר, רגע, מה קורה כאן? אני משתדל ללכת בדרך הנכונה להיות נאמן. פתאום, איך זה שהבית שלי נשרף? מה השטן עושה? הוא רוצה להכניס לבן אדם ספקות. איפה אלוהים? למה הוא לא שומר עליך? למה הוא לא מנע את הדבר הזה? או פתאום תאונה דרכים קשה, מחלה, הפסד כספי עצום. כל מיני דברים יכולים לקרות. המטרה היא לפגוע במאמינים ולגרום להם להתרחק מאלוהים. וזה יכול להיות לכל אחד מאיתנו, נבין את זה, ברשות של אלוהים. כשהדברים האלה קורים, אם הם קורים, ולפעמים קורים בחיים שלנו דברים לא נעימים, אני מסכים. לדעת שפעמים רבות זה פעולת השטן שרוצה להרחיק אותנו מהאדון ישוע המשיח. ואני בפעם בעוד שבוע אדבר איך להתמודד עם התקפות מסוג זה שמכלל לא פשוטות. ממש לא פשוטות. עכשיו, השטן הוא מתואר, כפי שראינו בפטרוס, כאריה שואג. אתם מכירים תיאור נוסף של השטן, איך הוא מתואר בשנייה לקורינתים? כמלאך אור. כדאי להזכיר גם את זה. שימו לב, זה משהו נראה די הפוך. מלאך אור, זה נראה מלאך כביכול שבא מאלוהים, משהו טוב, חיובי, נעים, נחמד. כך הוא מופיע. הוא לא תמיד מופיע כמו עם קרניים שחור כזה מפחיד, לא. יש מקרים שכן, ראינו. יש מקרים שלא. שהוא מחופש בצורה אחרת לגמרי. וכשהוא מחופש זה מלאך אור, באיזה צורה הוא פועל? מה הדרך העיקרית? מה דעתכם? ארמומיות. בדברי נועם. לנסות לשכנע במילים יפות, כביכול מטרות טובות, לשכנע שוב כדי להרחיק אותנו מאלוהים. זאת המטרה שלו. אגב, זה לא פשוט בכלל. לעמוד בפיתויים מסוג זה, כפי שאני מעד לפרט לכם. אחת השאלות שתן לדבר עליהן, איך השטן מנסה לפתות אותנו, להסיט אותנו, להטעות אותנו, באמת שאלה מעניינת, האם השטן יכול להשפיע על המחשבות שלנו? אגב, שאלה מאוד, מאוד רצינית. אגב, כל מה שאני אומר חייב להתבסס על דבר אלוהים ולא על דעתי אישית. מה השאלה מה אלוהים גילה לנו? ואני אשאל עוד שאלה יותר קשה. אם עכשיו מישהו מאיתנו חושב על משהו, האם השטן יודע את זה? אני אנסה לענות על שתי השאלות האלה. דבר ראשון, האם הוא יכול להשפיע על המחשבות שלנו? בואו נפתח, אני אראה לכם מקום מאוד דתי, מאוד ברור, ביוחנן, בשורת יוחנן, פרק י' ג' 13, לדעתי זה מקום מאוד מאוד ברור. נקרא פסוק, זה לפני חג הפסח, אתם רואים פסוק ראשון, לפני ממש שישוע הלך לצו, לקראת סוף בשורת יוחנן, יחסית, יוחנן י' ג', אני אקרא לה פסוק 1 ו-2, ולפני חג הפסח, יוחנן פרק 13, נקרא 1 ו-2, אתם זוכרים שהוא עשה עסקה עם ראשי הקונים להסגיר את ישוע? לפני חג הפסח, כשידע ישוע קיווה שאתו הגיע הזמן לעבור מן העולם הזה אל אביו, כאשר אב את בחיריו אשר בעולם, כן אהבה מדקת. עכשיו שימו לב. והיא אחרי אחל הסעודה, הם התחילו את הסעודה ביחד. והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למוסרו. מה זאת אומרת הוא נתן בלב של יהודה את הרצון למסור את ישוע? מה יוצא מהלב? ישוע מגלה לנו, המחשבות הרעות. זה קורה מהלב. אנחנו יושבים, חושבים והדברים יוצאים מהלב. ופה כתוב שהשטן, ממש איך שכתוב כאן, שימו לב, נתן בליבו של יהודה ללכת ולהסגיר את ישוע עכשיו. הגיע הזמן. שאם תקפצו בבקשה רגע אחד לפסוק 27 באותו פרק, שימו לב, ואחרי וילאו בא השטן אל קרבו, ולא משנה המשך, אני לא אקר שם, אחרי שהוא אכל כאן מהפיטה, השטן בא אל קרבו, לתוכו. אני, אם אני מבין, אם אני מפרש מה שקראנו מקודם, הוא בא אל הלב שלו. להשפיע על הלך ותסגיר עכשיו את ישוע. כי הוא השפיע על המחשבות שיוצאות מליבו של יהודה, ללא ספק. למה זה קרה, אתם יודעים? השטן פתח את הלב שלו לאפשר, יהודה, פתח את הלב שלו ואפשר לשטן להיכנס לתוכו ולהשפיע עליו, לעשות את מה שהוא יעשה. אני אזכה לכם, אני גם קצת מתקשר, זה מתקשר למה שאתה דבר עוד שבועיים, אני רק אזכה לכם, בהקשר הזה נאמר, אל תיתנו מקום לשטן. אני כבר מקדים את המאוחר, כל אחד מאיתנו יכול לסגור את הלב שלו לשטן, או לפתוח אותו, תלוי בנו. לא לתת לו מקום. זה האחריות שלנו. אוי ואבוי, תראו מה קרה ליהודה שפתח את הלב שלו לשטן. השטן השפיע על המחשבות שלו. אני חושב שהמקום זה מאוד ברור על הלב שלו, כתוב, זה משהו פנימי, כמובן, ואין ספק שלשטן יש יכול להשפיע על המחשבות שלנו, אין ספק. אני תכף ארחיב על זה. האם הוא יכול לקרוא את המחשבות שלנו? עוד שאלה נוספת. אני מבין שלא. אני מבין שלא. אתם יודעים, לקרוא מחשבות זה כבר יכולת אלוהית. ישוע קרא את המחשבות, הוא לא צריך עדות, הוא ידע את הכל. השטן, לא לשכוח, עם כל היכולת העצומה, ויש לו יכולת עצומה, הרבה יותר מה של בני אדם, אבל עדיין הוא מוגבל. אני מבין, ואני לא מכיר שום פסוק בכתובים, שאומר שהשטן יכול לדעת על מה אנחנו חושבים. אני לא מכיר שום פסוק בזה. אמרתי, יכול להשפיע. עכשיו, השטן, יש לו ניסיון עצום ויכולת עצומה. מה שניתן להבין בהקשר הזה, דבר מעניין, הוא רואה בן אדם, מאמין, מי קורא ספר, או שומע תוכנית, או רואה משהו, הוא יכול לנחש ולנבא מה הבן אדם הזה מתכוון לעשות, לפי הדברים החיצוניים האלה, שהוא יכול לזהות בקלות, ועל ידי כך, לנסות, לפתות אותו לעשות את הדבר הרע. זה לא שיודע בדיוק מה בן אדם חושב, הוא לא יכול לדעת את זה. אבל לפי הדברים החיצוניים, הוא יכול לדעת המון המון. אנחנו בהמשך ניתן דוגמאות. אם מישהו מאיתנו חלילה נחשף לרואה באינטרנט או בטלוויזיה דברים שליליים, שידע שהוא בבעיה מאוד מאוד רצינית. כי לא רק הוא יודע את זה, גם השטן יודע את זה, הוא עלול ליפול בפח. אל תתפלא. הייתה איזו מאמינה אחת, החליטה להתפלל בלחש. למה? שהשטן לא ישמע אותה. איך אומרים? הרחיק הלכת קצת. אפשר להתפלל בלב, הוא לא יכול לדעת מה אנחנו מתפללים, אבל מילים אחרות, יש לו ידע עצום, יכולת עצומה, אבל עד גבול מסוים. עכשיו, השטן עושה כל אשר ביכולתו להטעות כל אחד מאיתנו, גם בדרכי נועם, בדרכים נעימות, מה שנקרא. אני חושבת לתת לכם כאן כמה דוגמאות מהכתובים, בקשר לכך. כן. אתם זוכרים אולי דוד, מקרה שהשטן הסית אותו, זוכרים אולי? נכון, אני לא אקרא לכם את זה, לספור את מי? נכון, לאיזה מטרה לספור את העמד, זה לפקור. נכון מאוד, אתה צודק. אני לא אקרא, אני רק אזכיר לכם, זה מופיע בדברי הימים. ויעמוד שטן על ישראל, ויסט את דוד למנות את ישראל. כלומר, השטן הסית את דוד, תספור את עם ישראל. למה? לדעת כמה גיבורי חיל יש לך. אלוהים לא הרשה את זה. אלוהים רצה שדוד יבטח באלוהים, לא בחיילים שלו, שיש לו הרבה חיילים, לא. והשטן הסית אותו, האם דוד נפל? הוא נפל. הוא עשה ואלוהים היכה מכה קשה מאוד, אבל בפירוש כתוב גם השטן בדברי הימים. דוגמה נוספת, אנחנו יודעים שדוגמה מאוד קיצונית, פטרוס היה כלי ביד השטן, מה אתם אומרים? פשוט לא יאומן. מי שמכיר, אני לא אקרא את כל הקטע במתי, ישוע אמר, אתה פטרוס, אתה סלע, עליך אבנית קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה, אף אחד לא יגבר על הקהילה, תודה על זה, נכון עד היום, הקהילה ממשיכה, קהילת ישוע. ואחרי זה ישוע אומר לתלמידים שלו, אנחנו נעלה לירושלים, בן אדם יתפס, ויצלה וימות. פטרוס שומע את זה, אומר, מה פתאום? שזה לא יקרה לך חלילה. מה, אתה תלך למות, יצלבו אותך? לא יכול להיות. אתם זוכרים מה שהוא אמר לו? סור ממני השטן. תראו, זה דבר מדהים. פטרוס כביכול הייתה לו כוונה טובה במרכאות, שישוע לא יסבול, בטח שלא ימות בצליבה, זה מוות היום ונורא. אבל הוא אומר, אתה פועל בצורה של בן אדם, לא בצורה רוחנית. הוא כביכול רצה לשכנע את ישוע לא ללכת לצלב, לא למות. אז מי יביא כפרה ושיחה על חטאים? הרי זה הרצון של השטן, למנוע מישוע למות על הצלב. וישוע אומר לאחד התלמידים הכי קרובים אליו, פטרוס, סור ממני השטן. אתם יודעים מה אפשר ללמוד מהדבר הזה? אני לא סתם לומד רק על פטרוס. מה זה אומר לנו, אתם יודעים? אני אגיד עכשיו דבר מאוד רציני. לא אני מחשבתי על זה. גם ממאמינים ומאמינות, שימו לב עכשיו טוב מה שאני אומר, שחיים בבשר ויש כאלה, הייתי אומר, מאמינים, מאמינות, אנשים שקוראים לעצמם, הם לא נולדו מלמעלה. אני חוזר, הם חיים בבשר. אגב, מאוד קל לראות את זה. אנשים כאלה, השטן יכול להשתמש בהם כדי להטעות אותנו. אנשים שנקראים מאמינים, מאמינות בישוע, אני מדגיש, חיים במסר. אני מבין שאדם באמת רוחני, שרוח קודש מדריך אותו, השטן לא ישתמש בו כדי להכשיל מאמין, לא. אבל אדם שחי בבשר, לכן אני מציע לכולנו להיות מאוד מאוד זהירים. אני אומר לכם, למדתי הרבה בחיים, מיוחד ממאמינים לא רציניים, מאמינות, עדיף לא לקבל עצות. עצות שיכולות לפגוע בנו בצורה קשה מאוד, שהשטן ישתמש בהם כדי לפגוע בנו. למה אפשר להגיע? הדוגמה של פטרוס היא מאוד מאוד חזקה. תשימו לב לזה. אתם זוכים, ליד הצלב, אנשים שעברו שם, מה הם אמרו? אם אתה בן אלוהים, תרד מהצלב ונאמין בך. מאיפה בא להם הרעיון הזה? זה נשמע אגב כל כך טוב. הנה ישוע עכשיו ירד מהצלב, הוא יכל לעשות את זה. ואז יאמינו שהוא המשיח בן אלוהים. מה דעתכם? אם הוא היה יורד מהצלב, היו מאמינים שהוא המשיח בן אלוהים? אין סיכוי. אנשים שמקשים את הלב, שום דבר לא יעזור להם. אבל כאילו הפיתוי גם ממש בדקות האחרונות, בשעה, שעתיים האחרונות, כאילו לפתות את ישוע שיציע להימלט מהסבל הנורא ולרדת ולהוכיח שהוא המשיח. לא, הוא לא קיבל את זה. בואו לי שאנשים אלה, השטן השתמש בהם כדי לנסות למנוע מישוע, להשלים את תהליך הישוע, זה ברור לגמרי. עכשיו, אנחנו יודעים שיש את השטן, כפי שאנחנו לומדים עליו, שמנסה לפגוע בנו בכל דרך אפשרית. מקור נוסף שעלול לפגוע בנו בצורה קשה, מי זה? מה שנמצא בתוכנו. איך יעקב קורא לזה? תאוות נפשנו. לכולנו יש תאוות רעות, הן קיימות בנו בטבע הישן שבנו, זה קיים, זאת עובדה. והן מסיתות ומפתות אותנו. שאני רוצה להגיד לכולנו, השילוב, לבנתי, הכי הכי חמור, הכי מסוכן, זה כשהתאוות שלנו מסיתות אותנו, והשטן ממשיך ופועל ומגביר את התאוות האלה. הוא יודע לעשות את זה מצוין. אני אומר לכם, השילוב הזה עלול להיות קטלני למאמין. ושני כוחות אדירים, שליליים, יכולים להרוס את המאמין. ואני חושב שהדוגמה הטובה היא חווה. חווה הייתה בגן שם, גן עדן, מה, יחסה להם משהו? עכשיו תשימו לב, אני שוב לא אתפתר כל מה שכתוב בראשית פרק ג', היא באה לעץ הדעת של אם השר לאכול ממנו, היא מסתכלת. מצא חן בעינה, הוא נראה ממש יפה, טוב למאכל, גם נראה טוב, תאווה לעיניים, וטוב להשכיל. ניתן להבין שרק העץ הזה יכל לתת לה את האפשרות להיות כמו אלוהים, לדעת טוב ורע, לה ולאדם. שום עץ אחר לא, שום פרי אחר לא. הפיתוי שלה היה עצום. היא רצתה, היא חמדה את הפרי הזה. זה בא מתוכה. גם תאוות העיניים והאכילה, תאוות הבשר, וכמובן גאוות של הדעת לדעת. בא השטן, מפתה אותה. כן, תאכלי, אל תדעי שאתם תאכלו את זה, אתם לא תמותו. את ואדם תהיו כמו אלוהים, יודעי טוב ורע. הוא הכשיל אותה לפי התאווה, הוא הגביר את זה עוד עובדה שהיא לקחה ואכלה בניגוד לרצון אלוהים. ואנחנו יודעים שהתוצאה הייתה קשה מאוד, לא רק עבורה ועבור אדם, עבור כל האנושות. וכך אנחנו לומדים הרבה בגטה לרומים, מוות היום ונורא, פיזי וגם רוחני כמובן. אז שימו לב, אני שוב רק אקדים לפעם הבאה, אנחנו כל הזמן נמצאים תחת מתקפה. אני אומר לכולנו להיות מודעים לסכנות, לדרכים השונות של הסתה לנסות לפגוע בנו, וכל הזמן להיות מוכנים. אני ברור לי גם שמאמין הוא לא מוכן, הוא לא ערני, השטן יודע את זה, ואז הוא יתקוף אותו. חד משמעית, כמו שהוא תקף את חווה, ועוד דוגמאות נוספות. לכן, אני מבקש מכם לפעם הבאה עוד שבועיים, אני לא רוצה להמשיך את הנושא, תנסו לחשוב, שוב מדבר אלוהים, על דרכי התמודדות שונות, איך אנחנו צריכים לעמוד מול התקפות השטן, כדי שהוא לא יציע לפגוע בנו. אוי ואבוי, אם יפגע בנו, אנחנו בבעיה אמיתית. כי המטרה שלו להרחיק אותנו מאלוהים ושנמות לנצח באש גיהנום. זאת המטרה שלו. אז תחשבו על הדבר הזה. בעזרת האל, עוד שבועיים נדבר על החלק השני. טוב, זה להיום אני חושב מספיק. אם מי שרוצה למסור משהו או כל דבר אחר, תרגישו בנוח. אתם בקבוצות נוכל לדון קצת יותר. אם אין משהו מיוחד, אז שוב להיפרד לקבוצות ורגיל. נכון, אלחנן?